בסדר, אנחנו אוחזים בפרק ג' עוד ח'. אז באותיות הקודמות הוא תיאר לנו בעצם המצב ההתחלתי, שהאדם הראשון נברא בצורה כזאת שהגוף ונשמה היו שווה בשווה, הוא עומד בשיקול ביניהם, והוא היה אמור, ראוי לו שיבחר בטוב ויגביר נשמתו על גופו ושכלו על חומרו. אז היה משתלם מיד ונח בשלמותו לנצח. בסדר, זה היה מהלך הדברים באידיאל, מה שככה זה התחיל. אבל זה מה שאנחנו עכשיו נראה בעוד חטא, העניין הסתבך. וכיוון שחטא, נשתנו הדברים שינוי גדול. הנה, בתחילה היו בבריאה החסרונות שהיו בשיעור מה שהיה מצטרך לשיע אדם ראשון במצב השקול שזכרנו, ויהיה לו מקום להוביח את השלמות ביגיע כפיו. בהתחלה הוא נברא, נכון, גם כן עם חסרונות, אבל אותם חסרונות היו בשיעור כזה שהוא עכשיו עומד במצב השקול בין הגוף, בין החומר ובין הנשמה. ואז הוא היה מרוויח את השלמות הנצחית ביגיע כפיו. אמנם על ידי חטאו נוספו ונתרבו חסרונות בעצמו של אדם ובבריאה כולה. על ידי החטא נוספו ונתרבו חסרונות גם באדם עצמו, גם בבריאה בכלל. ועוד נתקשה התיקון ממה שהיה קודם. עכשיו, דבר נוסף, שעכשיו התיקון נהיה יותר קשה ממה שהיה קודם. פירוש, כי נה בתחילה ינקה לו בצאת מן החיסרון המוטבע בו וקנות השלמות, שכך סדרה החוכמה העליונה את הדברים על פי מידת הטוב והיושר, כי יען לא היה אדם סיבה לרע ולחיסרון שבו, אלא שכך הוטבע בו ביצירתו, הנה במה שיסיר עצמו מן הרע ויפנה לטוב, ישיג מיד סט מן החיסרון וקטות שלמות. כלומר, בהתחלה זה היה יחיד קל להשלים את עצמו, כיוון שזה ככה, המחל מגדיר את זה על פי מידת הטוב והיושר. החיסרון זה לא באשמת האדם, אז למה להקשות עליו? זה כשברוך הוא הקל עליו, שזה יהיה קל לו לצאת מן אותם חיסרונות, להשלים את עצמו, כי זה לא באשמתו. אבל עכשיו, כך הוא דבע בו מיצירתו. אבל עכשיו, כיוון שהוא עצמו הסיר את עצמו, הפוך, הסיר את עצמו מן הטוב, במקום להסיר את עצמו מן הרע, כן? אז עכשיו זה כבר יהיה קשה לו לצאת מן החיסרון ולקנות השלימות. עכשיו הוא יצטרך לעבוד יותר קשה. אז זה בעצם אומר שיש פה שני דברים. דבר ראשון, יש לו יותר חיסרונות ממה שהיו בהתחלה. עכשיו, הוא לא עמד בניסיון כבר כשהוא כן עמד במצב שקול. אבל עכשיו, לא רק שהעניין הזה יש לו עכשיו יותר חסרונות, וגם בעולם, בבריאה בכלל, שזה גם כן מקשה. הרי אם הוא נמצא בעולם בעל חסרון, אז זה עוד יותר קשה. אז בנוסף לכל זה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אולי נקרא לזה שיש לו פחות סייעתא דשמיא, אבל שכשבוך עכשיו אומר, זה עכשיו אתה תצטרך לעבוד יותר קשה. הוא לא מקל לו, עכשיו הוא יצטרך לקנות את השלימות ביגיעת כפה. זה החיסרון עצמו, או חלק מהחיסרון עצמו, כן. ופה זה נשמע שזה עוד דבר, שזה כאילו לפני כן זה היה סוג של הקדוש ברוך הוא היה עוזר לו אולי, הוא היה נותן לו יותר סייעתא דשמיא, כיוון שזה לא באשמתו, ככה הוא נולד, ככה הוא נברא, נוצר. אבל עכשיו זה כבר, אמנם בחטאו, בוא נראה איך הוא אומר את זה, אמנם בחטאו, כיוון שעל ידו נסתר השלמות יותר משהיה, ונתרבו החסרונות, והיה הוא הגורם רע לעצמו, הנה לא יהיה עוד כל כך קל לו לשוב לצאת מן החיסרון ולקנות השלמות, כמות שהיה בעת שלא היה הוא גרמת חסרונו, אלא שכך נוצר מעיקרו, כמו שכתבנו. בכל שכן, שבהכרח השתדלותו המצטרך רק להגיע לשלימות, הנה הוא כפול, זה הנקודה שכבר הזכרתי בעל פה לפני כן, הוא כפול, למה? כי יצטרך תחילה שישוב האדם ועולם למצב שהיו בראשונה קודם החטא, אז דבר ראשון הוא קודם צריך לחזור למצב הראשוני שלו, ואחר כך שיתעלו מן המצב ההוא אל מצב השלימות שהיה ראוי לאדם שיעלה. אז אם בהתחלה הוא היה צריך להשלים שלב אחד, עכשיו הוא כבר צריך להשלים שני שלבים. אז זה עבודה כפולה. כן, רק השאלה מתי ואיך, זה נראה בהמשך. כן, באמת כתוב שבהר סיני חזרו, וכל הזוהמה, אז בזוהר כתוב שאפילו גם אחרי החטא העגל, נדמה לי הלשון זה חזרה ולא לא כקדמיתה, זה עדיין לא חזר, כלומר עצם מתן תורה זה כבר עשה תיקון גדול. נכון שחזרה הזוהמה על ידי חטא העגל, אבל לא עד כדי כך מה שהיה לפני מתן תורה. עכשיו, עוטט, ואולם מלבד כל זה, גזרה מידת דינו יתברך, שלא יוכלו לא האדם ולא העולם מעטה, הגיע לשלימות עודם בצורה שנתקלקלה, דיינו הצורה שיש להם עכשיו, שבה נתרבה הרע, אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, דיינו המיטה לאדם, וההפסד לכל שאר אהובים שנתקלקלו עמו. ולא תוכל לנשמה לזכך הגוף, אלא אחר שתצא ממנו תחילה, וימות הגוף ויפסד, ואז יחזור ויבנה בניין חדש, ותיכנס בו הנשמה ותזכחהו. נעצור פה לרגע. אז בעצם יוצא שמה ששאלת, כן, האם שייך בכלל לחזור למצב של קודם החטא? התשובה היא כן, אבל רק אחרי המיטה. זה הגזרה, גזרה מידת דינו, שאדם יצטרך לעבור שלב של הפסד הגוף, שהגוף, שפרחה נשמתם בהר סיני, נכון? מה הכוונה?
יום החולחה
מות מות, כן. כן. כן, באמת, באמת, באמת כך כתוב. כך באמת כתוב לגבי כי רואים בפסוקים, בפסוקים עצמם, הקדוש ברוך הוא אומר להם מה העונשים, כן? וזה התהפך תאכל לחם ועצב ותלדים בעצב, כאילו, המיטה לא חלק מהעונש. המיטה זה הקדוש ברוך הוא ציווה לו שלא לאכול מעץ הדעת, כי באותו יום, יום תמות, זה יגרום מיטה. בעצם זה ככה מסבירים, המיטה זה לא העונש, העונש זה דברים אחרים, אבל המיטה זה פשוט הכרח המציאות, שאדם נכנס למצב כזה שהוא אכל מעץ הדעת. אני הסברתי את זה בצורה כזאת קצת מזווית אחרת, אבל פעם הסברתי זה ככה. מה העניין של העץ הדת? עץ הדת טוב ורע. זה בעצם אומר, לפני כן, אדם ראשון היה יכול להשיג השגות בעצם. שזה סוג של חוויה פנימית של דבר. אני אסביר עוד מעט. אבל על ידי האכילה מעץ הדת, עכשיו כל מה שהוא ידע, כל מה שהוא ישיג, הוא הוריד את עצמו למדרגה של דת, שעכשיו הוא, כל דבר הוא מבין רק על רקע ההפך. כמו שמר"ל אומר בתחילת נצר ישראל, אנחנו יודעים שחור רק בגלל שיש לבן, ולבן רק בגלל שיש שחור. כלומר, כל יש על זה מדרש תמורה. הכל זה בנוי, כל העולם המושגים שלנו זה בעצם בנוי על ההפך. אנחנו מכירים את עצמנו על בסיס זה שיש אחרים, ואחרים על בסיס זה שיש, כל דבר זה בנוי כך. אין לנו, אז בעצם יוצא, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נוציא את התועלת המרבית מהחיים. אבל ברגע שאנחנו אוכלים, ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לא יכול להאריך את החיים, לא יכול להפיק תועלת מחיים בלי המיטה. זה שהמיטה נמצאת בעולם, זה בעצם דוחפת אותנו להאריך את החיים. אם האדם היה חי לעולם, הוא לא היה עושה תשובה, הוא לא היה כלום, הוא היה נשאר באותו מצב, אולי כנראה מתדרדר, כמו שהגויין אומר, הם לא עולים, יורדים. אבל מה שבעצם דוחף אותנו זה שאנחנו יודעים שיבוא יום פקודה, אז חייבים לתקן את המצב, זה בעצם דוחף אותנו, גם לא רק בתור בני תורה, סתם, כל אדם יודע שיש סוף, אז לכן הוא צריך לעבוד עכשיו, יודע ש... אז בעצם זה כדי שאנחנו בכלל נקבל הנאה, שמחה בחיים, אחרי עץ הדת, המיטה מוכרחת. אז זה לא חלק מעונש, זה פשוט כל המציאות השתנתה. בחרנו בשלב במדרגה של דת. מדרגה של דת, יש מדרגות יותר גבוהות מדת שעל פי הקבלה, על פי המוסר זה מתהפך. זה לא בשביל עכשיו, אבל על פי הקבלה בעצם בינה וחוכמה הן מדרגות גבוהות יותר. שם עמד אדם הראשון לפני החטא. זהו, הוא בחר לרדת, להיות יודע את העברה, אז תאכל אותו. לך יש מיטה. מה שאלת? זה מה שאני אומר, הוא היה במדרגה שנקרא חוכמה, בינה, שזה בעצם סוג של הבנה, השגה עצמית. השגה עצמית. מה זה השגה עצמית? זה מדרגות של חוכמה, בינה ודעת. אני אדבר יותר על חוכמה, פשוט ללקל, כי זה לא עניין שלנו כל כך, אבל נבחין עכשיו בין חוכמה ודעת. לא נדבר על בינה עכשיו. פעם אני אוהב להשתמש במשל שראיתי אצל רבי יעקב עדס, באחד הספרים שלו. הוא אומר שהוא משתמש בזה לצורך עניין אחר. אני לקחתי את המשל לצורך העניין הזה. אבל הוא אומר, אם אדם יגיד לך שראובן הוא רובוט. רובוט, הוא לא בן אדם אמיתי. אז אתה תתחיל להתווכח איתו, להביא לו ראיות, שזה לא נכון. הנה, ראיתי יום אחד שיצא ממנו דם. זה הוכחה שהוא בשר ודם. כן? לא יכול להיות כל מיני חשבונות וזה. עכשיו, אז זה עניין שאתה תפעיל את הדעת איך להוכיח לו. אבל אם הוא יגיד לך שאתה רובוט, אתה לא בן אדם, אתה לא תתווכח איתו, כי אתה יודע, אני לא מדבר כדי לשכנע אותו, אבל אולי כדי לשכנע את עצמך, כן? אתה לא צריך ראיות לזה. כלומר, אדם חווה את החיים באופן ישיר, זה חוויה פנימית, שלא בנוי על הוכחות, על הבנות שבנויות על דעת. אז זה סוג של השגה עצמית. אם נוריד קצת, נוריד, לא יודע, אם ניקח משל אחר, זה חוכמה, כן. אם ניקח משל אחר קצת, כשאדם לומד סוגיה, כן. עכשיו, בסדר, כל אחד יש לו את הנטיות שלו, איך הוא לומד, אבל נדבר על צורה כזאת, שאדם לומד את הסוגיה בלי להתעכב. התרשמות ראשונית של הסוגיה, התרשמות ראשונית, זה לפני שאתה בוחן את הפרטים שבסוגיה, ויש לך התרשמות כללית, ההתרשמות הכללית הזאת זה חוכמה. זה בעצם חיבור פנימי עם החומר. יש כאלה שהחוכמה שלהם מאוד מאוד מפותחת, ומיד קולעים לעצם של הסוגיה. ויש אחרים שזה פחות. עכשיו, מה, זה לא מספיק, כי לפעמים בכל מקרה אדם עלול לטעות. אז צריך לבחון את הפרטים. כשאתה עכשיו מתחיל לדייק ולבדוק ברש"י, ולבדוק בגמרא, ולבדוק אם זה מסתדר עם המילים, אם זה מסתדר עם רש"י, אז זה כבר שלב של בינה, שזה עוסק עם הפרטים, אבל לצורך להגיע צריך לחבר, אחר כך צריך לקחת את כל הדיוקים האלה, יחד עם לראות אם זה מסתדר עם הכלל שלך, אם לא צריך בעצם לסדר את זה מחדש, כן? בסוף החיבור של השני השלבים האלה זה הדעת. אז לכן על פי המוסר ועל פי הקבלה, על פי המוסר דעת זה הכי גבוהה, כי זה בעצם השלימות שאתה מחבר את החוכמה ובינה יחד. אבל זה מכיוון, נקרא לזה, כשהכיוון מבט שלך זה ממעלה למטה, כלומר להוריד עד הסוף, זה השפיץ, זה המדרגה העליונה של האדם. אז זה דעת. בעוד מובן של בעלי מוסר יותר, לקחת את החוכמה ובינה ולהכניס את זה לתוך עולם המעשה שלך, שזה, שהמעשים שלך יפעלו על פי החוכמה ובינה. יש הרבה אנשים שצוברים הרבה ידע, הרבה חוכמה, הרבה בינה, אבל המידות כל כך מושחתות ולא, אז החוכמה ובינה לא יוצאים לידי פועל, רק כדי לרמות אנשים אחרים, אבל זה לא נקרא חוכמה ובינה, כן? זה ההפך. אבל בכל מקרה, זה בעיה. אז השלמות אצל בעלי המוסר זה להביא, להוריד את החוכמה ובינה לתוך החיים המעשיים, שזה לתוך הדת. הדת זה החיבור גם של העולם השכלי עם העולם המעשי. דת זה תמיד חיבור. זה יכול להיות חיבור בין החוכמה ובינה, כמו שדיברנו בסוגיה, או חיבור בין העולם השכלי, עליון ותחתון. מי שקצת מכיר לדעים, מי שמכיר את המושגים הקבליים, יש מה שנקרא דת עליון ודת תחתון. אז המשל שהשתמשתי בעניין הגמרא, זה הרעיון של יותר של הדת עליון, חיבור בין החוכמה בינה, שזה בעצם בין ימין ושמאל, ויש את הדת, דת תחתון, שמחבר את הראש עם הגוף. אז זה יותר המשל שאמרתי מהמוסר, עבודת המוסר. בסדר, זה בכל מקרה, אבל על פי האמת, על פי מה שיהיה לעתיד לבוא, אנחנו כולנו נתעלה למדרגה של חוכמה, ששם יהיה חיבור פנימי עם התורה הקדושה, עם הקדוש ברוך הוא, שלא נצטרך לכל הבלבולים, לכל הקושיות וכל המסע ומתן, יהיה איזה, זה בעצם כתוב גם על התלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי. הגמרא מתבטאת על הבבלי, שזה כמחשקים או שיווני, שזה חושך, משהו, כן, חושך. אז השלה הקדוש מסביר בפסחים, מאוד מעניין, הוא אומר שברבה, בארץ ישראל, הם עסקו בעיקר בסודות התורה. למה? ובבבל, בחוץ לארץ לא, כי חוץ לארץ בבל זה מקום ששם הקליפות שולטות. אז כדי להגיע לפרי, צריך לשבור אותם קליפות כדי להגיע לפרי. זה כתוב באריזל, בשאר מצוות, פרשת ויתחנן. וזה בעצם כל השקלה וטעיה של הגמרא, וגם כשאנחנו לומדים, כל הקושיות והתירוצים, היגיעה הזאת, זה רק הכל בעקבות הקליפות שסובבות את הפרי, וכדי להפריך אותם, הקושיות הן נובעות מהקליפות, זה בעצם הסתר, מסתיר את האמת של הסוגיה, שזה בעצם הקושיות, והיגיעה לתרץ אותם, ולמעשה, זה, בעיקר זה היה בבבל, אבל בארץ ישראל, שמה, כיוון שזה המקום שהקליפות לא שולטות, אז יש יותר בהירות, לא צריך כל כך את השקלה וטריה, אז לכן בתלמוד ירושלמי יש הרבה פחות מסע ומתן, הם יותר נכנסים מיד לעיקר, להלכות, זה הרבה פחות מהבבלי. אז כך הוא מסביר זה, ולכן הוא אומר שעיקר עסקם באמת היה בסודות התורה, וכל הדינים וכל זה בעצם סוג של אוטומטים, הם קיבלו את זה. אז זה מראה גם כן על אותו עניין, שארץ ישראל, האוויר את ארץ ישראל מחכים, זה חוכמה. ארץ ישראל יש לה, היום אולי זה לא מספיק בגלוי, בגלל כל מיני סיבות, כן? אבל למעשה מעצם של ארץ ישראל, האוויר את ארץ ישראל מחכים, יש פה את האמת שכן ראו את זה בתחילת היישוב, אפשר לומר, שבעץ חיים, בישיבת עץ חיים, ששם זה בעצם היה הישיבה, כן? אז ידוע שהם למדו לא כמו הישיבות באירופה. יש סיפור, סיפור אמיתי, שרב זיסל זלמן מלצר הגיע למסור את השיעור הראשון בעץ חיים, הוא העריך בפולים ופלפול, אז מישהו קם ואמר אחרי זה קדיש דה רבנן. לא הכירו כזה לימוד, מה זה הכל? שם עכשיו היו גדולי עולם, אבל זה סוג אחר לגמרי, זה לא היה עם כל הקושיות ותירוצים, וזה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר סתם לצורך. אז זה בעצם כנראה שהם היו, אנחנו יודעים שהם היו באמת, הראשונים פה היו בעלי רוח הקודש, היו צדיקים נפלאים ביותר, ממש, הרבה מהם היו מקובלים, בסדר. אחר כך כבר אנחנו יודעים, כל מיני, איכשהו, אם כי הקליפות לא שולטות, אבל הצליחו להיכנס לארץ, בסדר, אז זה פחות בגלוי. אבל בכל מקרה, זה העניין של חוכמה, וזה העניין של עתיד לבוא, היא השלימות הזאת, ההשגה הזאת, וזה העניין של חטא עץ הדעת, שלא, הכל בנוי על ההפכים. ולצורך זה צריך את המיטה כדי ליהנות מהחיים, כדי להפיק תועלת מהחיים. אז בכל מיני, הרחבנו קצת, אבל אין לך נמי. זה המיטה, זה דבר של המציאות. עכשיו, כדי לחזור למצב הזה של, של, של גוף מוכן וראוי לקבל את השפעת הנשמה בשלימות, וזה צריך את המיטה, שזה מבלה את הזוהמה מהגוף, כמו שהרמח"ל פה יסביר. אז זהו, אז זה מצד, דיברנו עכשיו מצד האדם עצמו, אבל חוץ מהאדם עצמו אמרנו שגם היה השלכה של החטא על הבריאה באופן כללי, הבריאה בכלל. אז הוא אומר, וכן העולם כולו יתחרב מצורתו של עתה וישוב ויבנה בצורה אחרת ראויה לשלמות. ועל כן נגזר על האדם שימות ויחזור ויחיה, והוא עניין תחיית המתים, שזה בעצם מפה רואים שתחיית המתים זה גם בפלן בי, זה כאילו זה לא היה במקור, זה לא היה תוכנית. תחיית המתים זה בעקבות החטא, לא היה צריך להיות, כן, לא היה צריך מיטה, לא צריך תחיית המתים. אה? כן, לא תורת, כן. תראה, היה לו תוכנית מגירה כנראה. כן, אבל כל הדברים האלה תמיד, אנחנו יודעים שהתורה קדמה לעולם, אז תמיד יש עוד הבנות ועוד השגות ועוד פירושים באותה חתם מילים או מותיות, שזה שם אפשר לקרוא את זה בצורה אחרת. מה? למעשה כתוב בגמרא ביומא, כן, בסוף המסכת שם, שאדם, מי ששב, כן, אני לא זוכר למה הלשון, כל ששב מוכלין לו לכל העולם כולו. אז יש מצבים כאלה, יש תשובה כזאת שאדם יכול לשוב בתשובה שהוא באמת מעלה את כל העולם כולו. האמת היא שכל תשובה זה ככה, רק מה? אולי זה לא בעוצמה עצומה שמבחינים ה...
כל תשובה לפי כמה תשובה.
כן, בדיוק, כן. אבל בכל מקרה יש את המושג הזה של צדיקים, אני מדבר על צדיקים, יכול להיות בעלי תשובה צדיקים, כן? שאנשים יעשו כזה עבודה שזה ישפיע על כל העולם כולו, שבסוף גם אחרים יתעלו למצב הזה, אבל לא כל כך בזכות הם עצמם, אלא בזכות הצדיקים. אז אני נראה בהמשך, כי המחל מתייחס לזה שיהיו מדרגות, שזה הכל לפי העבודה של האדם, אז באמת יהיו חילוקים, אז לא כולם עכשיו יקבלו אותה הערה. אז רק נסיים פה את האות הזה. אז בכל מקרה, ועל עולם שיחרב ויחזור ויחודש, והוא עניין מה שאמור זל שיט אלפי שנה, הווי אלמה וחד חרוב, זה העניין הזה של האגמור שם בסרט סבית הזור, גם ראש השונה, ששת אלפים שנה יהיה עולם, ואלף אחד זה יהיה חרוב, ולסוף אלף שנה הקדוש ברוך הוא חוזר ומחדש את עולמו. בסדר, חדש.